כן, טוב. אז אנחנו... ממשיכים. אחרי קצת... הפסקה. הגענו לשלב שהחלטנו שאנחנו מתאים לנו להתחיל להיפגש. וזהו, עכשיו איך עושים את הדבר הזה? אז יש לכל אחד איזה מין חלום כזה שהוא ייסע באיזה אוטובוס ותשב לידו, איזה מישהי חמודה, וישים עליה עין והם יתחילו לדבר. וככה הוא יכיר את אשתו לעתיד. או במשהו דומה לזה, מאיזשהו כיוון אחר. אבל המציאות היא שברוב הפעמים זה לא מה שקורה, אבל המושג שידוכים הוא מרתיע. כי מה, אני פוגש מישהי שאני לא יודע כלום עליה, לא ראיתי אותה אף פעם, לא שמעתי עליה כלום, זה לא קשור בכלל, זה מלאכותי לגמרי וכו' וכו'. אז יש כמה הפתעות בעניין הזה. דבר ראשון, גם אצל אנשים חילוניים יש שידוכים. מה זה שידוכים? פשוט אחד מכיר את זה בחורה נחמדה, ויש לו חבר נחמדה, ויש מה, אתה רוצה להכיר אולי את החברה שלי? אז תגידו, מה, זה לא אותו דבר, למה? כי הם חילונים, אז מה, אבל עדיין, שני האנשים האלה, אתה יכול להגיד, טוב, כשהם יכירו, אז ההיכרות שלהם תהיה אחרת. מה תהיה אחרת? אתם יודעים שיש אגדה שאם גרים ביחד לפני כן, אז אחר כך הנישואים יותר מאושרים, אבל זה כמובן לא נכון. זה לא עובד. כידוע, זה לא משנה. בקיצור, אני חושב שקודם כל צריך לשחרר את הדבר הזה. זה דרך נורמלית לגמרי, זה לא איזה משהו, אני לא יודע מה, של חרדים, אני שומע כל מיני דברים, מה, חרדים מתחתנים בשידוכים. בסדר, חרדים מתחתנים, אנחנו יודעים, יש קהילות אצל החרדים שההורים סוגרים את הכל ביניהם, ונשאר לזוג להיפגש במקרה הטוב שלוש פעמים, במקרה הפחות טוב פעם אחת, משהו אחר לגמרי, זה הכל בנוי אחרת, זה סיפור אחר לגמרי. אצלנו אנחנו בסך הכל מדברים על על המפגש הראשוני, פשוט, אז יש, בסדר, אז יש כמה דקות של אי-נעימות, כמו שני אנשים כאילו, שלום, שלום, למרות שהיום זה כבר לא קשור, כי הרבה פעמים כבר מתכתבים בוואטסאפ, ולפעמים כבר מנהלים איזשהו שיחות טלפון כבר ארוכות, זאת אומרת, זה לא ש... תקופה של הפרה-היסטוריה, תקופת האבן הקדומה, שאנחנו היינו בעניין, אז באמת לא היה לך לא תמונה ולא איזה טלפון ציבורי מצ'וקמק, כשרק תיאמת באיזה שעה להיפגש בכניסה לבנייני האומה, ובדרך כלל בזה נגמר הסיפור. גם לא ידענו איך הוא נראית. הרגע זה סליחה, זה לא את, זה... כן, היו גם כאלה קטעים היו. אבל אז את זה, היום הדברים האלה נמנעים. אז ממילא זה גם הרבה פחות מבוכה, כי כבר בכל זאת היה, התחיל איזשהו משהו בינינו. בקיצור, זה דבר ראשון, זה לשחרר את זה מהראש, זה בסדר, זה נורמלי, זה טבעי. נגיד לכם יותר מזה, הרי יש היום גם היכרויות באתרים, נכון? היום כל העולם מתנהל הרי במה שנקרא ברשת. אני חושב שגם, אני מציע, מה זה חושב? אני מציע לכם, שגם אם אתם יוצא לכם, אתם אולי מלכתחילה אתם מחפשים שם, או שיזדמן לכם להכיר שם, בכל מקרה אני מציע, תעשו את אותם בירורים שאני תכף מציע לעשות, בירורים בסיסיים שאני מציע לעשות בשידוך, אני מציע לעשות את אותם בירורים גם בהיכרות טבעית באוטובוס, אפרופו, נגיד ש... היה משהו כזה, או באיזשהו אתר. למה? אז פה אני אלך רגע לנושא הזה של בירורים. כאשר אליך חבר, דוד, לא משנה, אמר, תשמע, אתה, שמעתי שאתה בעניין, שאתה זה, וזה, מכיר. חברה שלי, דודה שלי, סבתא שלי, לא משנה מה, מכיר, קיצור, מה דעתך? רוצה להכיר. רוצה להכיר לך, חושב שהיא מתאימה לך. מה צריך, מה כדאי, מה נכון לשאול ב... על, 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 על הצעה כזאת שאני מקבל. אז יש כמובן את הדברים הטכניים הפשוטים, כל אחד שואל, רגע, מה, בת כמה היא, מה היא, לא יודע, מה היא עושה, וזה, בוא נגיד, מה היא עושה, לפי דעתי, יחסית די שולי. נכון שיש כאלה שאומרים, לא, אני רוצה להתחתן עם מישהי שהיא בשנה ג' ללימודים. למה? שהיא כבר תוכל להתחיל לעבוד. אבל אחרת, מה נהיה שנינו בלימודים? אני עוד פה איזה אברך בישיבה, שיעורי, או איזה סטודנט שנה א', היא גם כן בלימודים, וואלה, איך נחיה? כמו שדיברנו פעם קודמת, מבחינה כלכלית, איך נסתדר? אבל אני רוצה מישהי שכבר בסוף הלימודים. אז אם יצא לך והסתדר לך, אז סבבה, אז הרווחת. לא הייתי מציע להחליט על השידוך, אם יש שתי שידוכים בדיוק אותו הדבר, מבחינת המידות, מבחינת כל התנאים, ורק מה ההבדל הוא שהיא בשנה א' והיא בשנה ג', בסדר, למה שאני לא אקח, למה שאני לא אקח שנה ג', סבבה, זה נחמד. אבל להחליט לפי זה, לא מציע. כי בסוף אתה רוצה את האישיות ואת הבן אדם, ולא את המצב, את המצב שלו בחיים, כמה הוא מתקדם מבחינת המצב שלו בחיים. אז אני לא מציע לזה. מבחינת גיל, בנות כידוע בדרך כלל, בדרך כלל מתבגרות קצת יותר מהר מבנים, מבחינה מנטלית, ולכן בוא נגיד שתודה רב, שהרבה פעמים בחורה גם בת 19-20, תמיד בסוף הכל זה לגופו של עניין, אבל יכולה כבר להיות בחורה שהיא בשלה לנישואים ו... והיא בסדר. ככה שהדברים האלה, נקרא לזה היחסית טכניים, יחסית חיצוניים, הם פחות העניין. אז מה כן חשוב ומשמעותי? אז בדרך כלל זה ממילא, בוא נגיד מי שמציע חשידוך, יש להניח שיש דברים שמראש הוא כנראה לא יציע. זאת אומרת, אם חלילה יש לה איזה בעיה נפשית משמעותית, או יש לה איזה בעיה בריאותית משמעותית, אז סביר להניח שהוא לא יציע, אבל רק בשביל, איך אומרים, בשביל להיות בטוח, קודם כל, תגיד, הכל בסדר, קודם כל מבחינה הכי בסיסית, הכי פשוטה. עכשיו, זה לא אומר שאי אפשר להתחתן עם מישהי שיש לה איזשהו, לא מדבר על מישהי שהיה לה שפעת שבוע שעבר, בסדר? תשמע, יש איזשהו בעיה, לפחות צריך לדעת מזה, צריך לדעת, צריך להחליט אם רוצים להיכנס ל... לעניין הזה. זה לא חייב להיות שזה סוף העולם. יכול להיות שיש דברים, יש איזה בעיות רפואיות שאפשר לחיות איתם, והם לא, הם לא, 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 לא קרה שום דבר. וברור שאם זה משהו יותר משמעותי, אז ודאי שצריך פחות לדעת מזה, ולהחליט אם רוצים להיכנס לזה או לא. משפחה. משפחה זה סוגיה מעניינת. למה? יש כאלה אומרים, מה אכפת לי המשפחה? אני מתחתן עם הבחורה. אני לא אכפת לי המשפחה. אז אני אומר, יש בזה אמת ויש בזה גם לא אמת. מה זאת אומרת? יש בזה אמת, כי בסוף, ביום יום בסוף באמת אתה חי עם הבן אדם עצמו. ולא חי עם המשפחה. ככה בצורה קצת קיצונית, תמיד אני אומר, אם הציעו לך לשידוך, את רבקה, הבת של לבן, לך על זה. תגיד לי, מה, אבל אבא שלה, אח שלה, אבא שלה, זה כולם על הפנים. תשמע, אם קיבלת את רבקה, עזוב, תסתדר כבר עם כל ה... תסתדר עם כל מה שמסביב, למה זכית בפייס, קיבלת כאילו, קיבלת זה. אז זה כמובן כן קיצוני, אבל בכל זאת, מה הצד השני? הצד השני הוא שזה לא נכון לומר שלא מתחתנים עם המשפחה. אין מה לעשות, זה לא לגמרי נכון לומר, כי בסוף, אין מה לעשות, זה הסבא וסבתא של הילדים שלך, כן יהיה ביקורים, כן יהיה איזשהו אווי משותף כזה או אחר, ולכן, לדעת מה הסיפור, זה לא אומר ששוב, זה לא אומר שאתה לא נכנס לזה, כי יכול להיות שהמכלול של כל הדברים האחרים הוא כל כך טוב, שבסדר, שאני אתמודד עם זה. יכול להיות שיהיה לי קצת קשה, אבל אני אתמודד עם זה, זה לא סוף העולם. כלומר, בסוף באמת מתחתנים בבן אדם עצמו. אני רק אומר, לא חושב שזה נכון בצורה כאילו לבטל את זה לגמרי, ולא, זה בכלל... בכל זאת, זה משהו שוודאי כדאי לדעת מזה. זאת אומרת, ודאי כדאי לדעת מה הסיפור, ועוד יותר חשוב לדעת, זה איך היא התמודדה עם הסיפור. זאת אומרת, ניתן דוגמה, נגיד הורים גרושים. יש היום הרבה משפחות שההורים גרושים. זה לא תופעה, אני רואה פה שמיניסטים מגיעים, אני שואל אותם איפה אתה, מה אתה וזה, יש... ברוך השם, לא כמויות פה שמגיעים לפה, אבל באופן כללי אנחנו יודעים, האחוז באוכלוסייה הוא לא קטן, וגם אצל, גם בחברה הדתית, זה לא... עכשיו, גירושין קורה, כאילו יש מצווה גם בתורה להתגרש. לא הסתדרו ההורים, לא הכינו אותם בזוגיות, איך לבחור נכון, או שהחיים זימנו להם איזה אתגרים. לא קרה שום דבר, לא הסתדרו, החליטו לי באיזשהו שלב להתגרש, לא חייב להיות שהילדים, מה שנקרא, נסרטו מזה. לא חייב להיות, ממש לא חייב להיות. מצד שני, יש מקרים שהם מקרים יותר מורכבים. יש מקרים שהילד חווה, מילדותו הוא חווה בבית מתחים זוגיים מאוד מאוד גדולים. ריבים, לפעמים אלימות, לפעמים כל מיני דברים, והוא חי עם הדברים האלה. צריך לראות איך הבחורה הזאת, או אנחנו, כן? זה יכול להיות גם אנחנו, גם אנחנו מדברים על עצמנו, גם אנחנו בודקים את עצמנו, איך הזוגיות שלנו, אם אנחנו אולי ראינו, אגב, זה לא חייב להיות שההורים גרושים. ההורים גרושים זה כאילו נראה זה, אבל לא תמיד זה כזה דווקא נעשה בצורה כזאת טראומטית. לפעמים ההורים החליטו לא להתגרש או מכל מיני סיבות, אבל חוויית הזוגיות שאנחנו חווינו בבית היא לא כזאת טובה. אנחנו צריכים לעשות איזשהו תיקון לעצמנו. אנחנו צריכים לעשות לעצמנו איזשהו סדר, לראות שמה שחווינו זה לא מה שהולך להיות אצלנו. אז על עצמנו אנחנו יודעים, ועשינו, אנחנו עושים מה שצריך. לגבי הבחורה שאנחנו הולכים לפגוש אותה, אז עוד פעם, הרימו טלפון, שואל מה, מי, תשמע, האמת, ההורים שלה גרושים, אוקיי, ואתה יודע מה היה, איך היה, מה היה, אז אם זה מישהו שמכיר מקרוב, אז יכול להיות שהוא יודע, הוא אומר, תשמע, כן, אני שכן שלהם, זה עבר בצורה, מה שנקרא, בצורה טובה, והבחורה היא מאוד בריאה בנפשה, ובגופה, והכל כאילו זה, בסדר, לא נעים, אבל לא נורא, בסדר, אפשר להתמודד עם זה. מצד שני, אם זה היה מאוד עם מתח ועם קשיים, אז אתה אומר, בסדר, אז אולי רק לבדוק, יכול להיות שהיא טיפלה בעצמה טוב, ויצאה מזה מאוד מאוד בנויה. זאת אומרת, אני מכיר מקרים כאלה ומקרים כאלה, מכיר בנות כאלה, שהן דווקא בגלל בנות, יכול להיות גם בנים, כן? אנחנו מדברים עכשיו על בנות. דווקא בגלל שהם עברו איזשהו טראומה, סוג של איזה משבר בבית, אז זה מאוד מאוד בנה אותם. זאת אומרת, זה דווקא בגלל זה הם בנו את עצמם וטיפלו בעצמם. ואז הבחורה הזאת אומרת, שמה, היא בחורה חווה על הזמן. למרות שהיא עברה דברים לא פשוטים, היא בחורה חווה על הזמן. אז זה רק אלה דוגמאות שאומרות, אני אומר, משהו נורמלי באמצע. מצד אחד, לא לחקור עכשיו איזה חקירות שתי בערב, עכשיו עד הסוף כאילו על הבן אדם. בוא, תפגוש את הבן אדם, תראה אותו, לא? מצד שני, יש כמה דברים בסיסיים שנכון והגיוני לשאול אותם, בעיקר שיש לך כמה הצעות. בסוף אתה צריך לבחור איזה הצעה אתה רוצה. אז אתה כן בסוף עושה איזשהו... מישהו שאל אותי השבוע אם זה בסדר, אם זה לא... זה מרגיש כזה, לא נעים כזה, כאילו מציעים לו איזה 3-4 הצעות, והוא צריך כאילו לבחור. בסדר, מה אתה רוצה? אתה צריך, לא תקטן תשובה חיובית לשתיים ביחד, נכון? אתה צריך להחליט אחד מהם, אז למה זה לא בסדר לבחור? שאלו אותך, הציעו לך משלוש מקומות שונים, אתה מסתכל על כל התמונה, אתה אומר, שמה, זה על פניו, זה הכי נראה לי הראשון שהייתי רוצה. בסדר, אז אתה נותן תשובה לזה. אז זה אני חושב, לגבי בירורים של אופי וכל זה, אז שוב, מי שמציע, כנראה מציע באדם טוב. עכשיו, עד איזה רמה שאתה תתחיל לחקור את כל העולם מסביב, תגיד איך המידות שלה, אם זה שהציע מכיר בצורה סבירה וטובה, הוא אומר לך, תשמע, אני מכיר, היא בחורה טובה מבחינת המידות שלה, ומבחינה, נקרא לזה, תורנית, דתית, אתה אומר לו, תשמע, אני הייתי רוצה בית בכיוון הזה, הוא אומר, גם היא, בגדול, מה שאני מכיר, זה מה שהיא רוצה, אז עכשיו צריך בפועל להיות ברחת, לראות בדיוק את הכיוון. את הבירורים האלה אני מציע לעשות, גם אם הכרתם, כמו שאמרתי, באוטובוס או ברשת, כי בסוף זה שראית, והיא הייתה נחמדה, מצחים בעיניך, ראית בסוף את המראה החיצוני שלה, ולא יודע, ואולי איזה דיבור של כמה דקות, וחוץ מזה אתה לא יודע כלום. ואם עכשיו תתחיל להיפגש, ואז תברר בעצם שוואו, לא פשוט, יש איזה בעיה כזאת, יש במשפחה, או שאלה יש איזה בעיה וזה, אבל כבר התחלת, כבר נכנסת לעניין, עכשיו תלך אחורה, תגיד לה לא, בעצם לא. אז עדיף בכל מקרה של היכרות, ככה אני מציע, לא משנה מה היה הדרך של ההיכרות, באיזה דרך היא, בכל מקרה, לפני שאתה מתחיל קשר שהוא כבר, מה שנקרא, אתה מתחיל להיכנס לקשר שהוא אמור להיות יותר רציני, כדאי לעשות את הכמה בירורים האלה. בדרך כלל, סביר להניח שרוב ההצעות הן הצעות שהן באמת ככה, אין סיבה שתהיה, אין סיבה להגיד להם לא, כי ברוב המקרים, רוב האנשים הרגילים שזה, הם בסדר, ולכן אפשר להתחיל. מראה חיצוני. מראה חיצוני, שאלת המיליון דולר, כן, פעם לא היה תמונות, היום עד כבר בזה, בוואטסאפ, תשלח לי, זה, אני לא מוכן בלי לראות וכולי. איזה מקום לתת, כאילו, אם בכלל לראות לפני, או נניח שחלק מהאנשים זה כן, איכשהו מעניין אותם איך הבן אדם נראה, בדיוק אתמול, שלשום זה היה. אני זוכר כבר, דברים שאני שומע וזה, אני כבר לא זוכר מי ומה, אבל דבר מדהים, כאילו, בחור שלא רצה לפגוש בחורה, בגלל המראה. כאילו, פעמיים הציעו לו אותה, כל מיני דברים מאוד טובים עליה וזה, ראה אותה בתמונה, לא, לא זה. בסוף איכשהו עבר עוד איזו תקופה, בחור כבר לא בגיל הזה, קצת יותר מוגיל, קצת יותר זה. פעם השלישית בסוף הסכים לפגוש, ואז הוא אמר שכשהוא ראה אותה אמיתי, לא ברש, במדיות, היא נראתה לו אחרת, כאילו, לא יודע, הוא פתאום ראה משהו אחר, כאילו, בן אדם, בסוף, זה לא איזה משהו יבש כזה, איזה תמונה בוואטסאפ. בסוף בן אדם זה בכלל, כלומר, גם הפנים שלו, לא מדבר על זה שכל האדם, אבל גם הפנים של האדם, בסוף, כשאתה רואה אותו, הוא לא, ולכן, אני מציע, אני בדרך כלל אומר על זה, זה גם הסוגיה הזאת גם תחזור בשלב של ההחלטה, כי לפעמים גם הדבר הזה, תוך כדי הפגישות וכבר השלבים המתקדמים יותר, הסוגיה הזאת לפעמים עוד פעם עולה, שבחור נכנס אליך ואומר לך, תשמע רב, הכל טוב, הכל בסדר, אני לא מאה עם המראה ככה, אני לא שלם כזה, לא מאה. ואני אומר, אם חלילה כבר מההתחלה, כן, משהו כאילו ממש דוחה אותך ברמה, כאילו שזה לא מתחיל, בסדר, זה לא, מה לעשות, אנחנו בני אדם, אנחנו לא, אבל אני תמיד אומר, אני יודעתי, רוב האנשים בעולם הם לא מלכי היופי ולא מלכי המכוערים. ככה נראה לי סתם, כאילו, בסוף, יש חלילה, לפעמים, לצערנו, באמת, יש, מה זה מכוערים? יש מראות קשים, יש מראות שבאמת הם לא פשוטים, כאילו, הם באמת, זה לא פשוט. ויש אולי, לא יודע, מה, לא יודע בכלל מה זה, מה זה נקרא יופי, כאילו, אובייקטיבי. אבל נגיד שיש דבר כזה, באמת, כאילו, אנשים, או במקרה הזה, נשים, שבאופן מיוחד הם, נגיד, הם יפות. בסדר, אז יש איזשהו אחוז קטן כזה. מעבר לזה, גם אנחנו, פחות אני, לא יודע, אנחנו לא מלכי היופי. וגם כנראה בסוף יש שם איזה 80% מהאנשים בעולם שהם לא מלכות היופי, אבל הם נאות בעיניך. פעם היה פה איזו הרצאה על מי זה היה? מישהו פה נתן איזו הרצאה על זוגיות, איכשהו נכנס, אז הוא מספר שהרב אבינר נכנס לאיזה אולפנה, פעם, מכירים אותו, היה כזה, נכנס, שלום, כולכם מכוערות, וככה הוא אומר להם, ורד בנות של אולפנה, ואני יודע, בכיתה י' ב', אומר לכם, כולכם מכוערות, כאילו, איך, מה? ואז כמובן נסביר את עצמו, מה הוא רצה להגיד? רצה להגיד, בעיניי, כאילו, אשתי היא האישה הכי יפה בעולם, חוץ ממנה, כל השאר, מכוערות. בסדר, זה ככה בצורה קיצונית, כאילו, כדרכו. אבל בסוף, היופי הוא מאוד עניין סובייקטיבי. זאת אומרת, כשאתה מתחיל לראות את הבן אדם, מתחיל לדבר איתו, מתחיל ליהנות מהחברה איתו, מתחיל להעריך ולהוקיר, ומאוד מאוד מאוד להוקיר את האישיות שלו, ואת המידות שלו, חוכמת אדם תאיר פניו. זה, זה, זה ממש משפיע על ה... זה, זה... אתה כבר רואה אותו אחרת. אז חוץ ממה שאמרתי שהבחור ההוא, גם כשהוא ראה פעם ראשונה, זה היה שונה, התמונה הייתה שונה מהמציאות של האדם, חי, לא תמונה, אלא אדם, יש לו גם עיניים, יש לו שפת גוף, יש לו... אבל מעבר לזה, ודאי אחרי כמה פעמים, כשאתה מתחיל להכיר בן אדם, הוא מתחיל למצוא חן בעיניך. הוא לא יזכה באיזה תחרות מלכת היופי, אבל הוא בעיניך באמת הכי, הכי נאה והכי יפה שיש בעולם. ולכן כדאי לשים את הדברים בפרופורציות, חוץ מזה שככה משהו קצת עדין כזה שאני אומר תמיד, אבל בכל זאת מקווה שלא יקרה לאף אחד. אבל אתם יודעים ש... ברוך השם, נשותינו הם יולדות ילדים, והן מתבגרות גם. ולא לעולם חוסן, כאילו, זה לא שאתה עכשיו עם, עם היופי הזה של גיל 21, בסוף הבן אדם, אם רק בגלל היופי, אם כאילו היופי יהיה הדבר הכי משמעותי בעיניך, אז מה יקרה שזה קצת תשתנה? הבן אדם מתבגר גם, והאישה תלד ילדים, ואולי גם יהיה לה כמה קמטים, ואולי... אולי גם יהיה לה קצת בטן קצת יותר שמינה מה שיש לה. אז מה, זהו, אז לכן בוא נתחיל מהפנימיות. בוא נתחיל מהאישיות, בוא נתחיל מכל הדברים באמת האמיתיים שאיתם חיים ובאמת. עכשיו, בסוף אנחנו גם חיים בן אדם יום-יום, בסוף הוא צריך למצוא חן בעינינו, צריך שיהיה לנו נעים איתו, ולכן אם חלילה, כאילו זה ממש, יש משהו אצלנו, משהו שממש דוחה ואני לא יכול, אז לא יכול, בסדר, אז אין מה לעשות, אז זה באופן אמיתי, פנימי, אתה לא בגלל שאתה מחפש את... משהו מפריע שאתה למרות כל האופי וכל הדברים, אתה לא יכול, אז אתה לא יכול, אז לא יכול, בסדר, אז... אז, אז אתה תפסיק את הקשר אפילו, אפילו באמצע. אבל כללית לגמרי, וזה מתחיל לפעמים מההתחלה, זאת אומרת, אני אומר כללית על ההמשך, אבל בעצם זה מתחיל מההתחלה. זאת אומרת, בואו מראש כאילו נשים את היופי במקום המתאים לו, ונבין שהוא מכלול הרבה יותר גדול, גם של פנימיות וגם אפילו פיזי, הוא גם מכלול יותר גדול של אדם, של הבאות, של תנועות, של חיים, וזה עצמו לפעמים עושה את החיבור ועושה את הקרבה. עוד שאלת מיליון, עדות. עדות, מכירים את ההורים האלה? לפי החיוכים שלכם אני אראה כמה אצלכם זה ככה, שההורים אומרים, תשמע, הכל טוב ויפה וזה אתה יודע, אבל שיהיה משלנו, מה שנקרא. זה לא... לא יודע אם אתם מכירים או לא, אבל ידוע שיש כאלה. ההורים, הם שייכים קצת לדור הקודם, הסבא וסבתא בכלל, כאילו מה אתה הולך להביא... כל אחד עם העדה שלו, אתה הולך להביא אשכנזיה, אתה הולך להביא ספרדיה, הולך להביא מה? זה, מה? זה וזה, קיצור. מה אנחנו אומרים על זה? אנחנו, אז... קודם כל בוא נחשוב מה אנחנו אומרים על זה, אחר כך איך מתמודדים עם ההורים, זה עוד שאלה מעניינת. אבל קודם כל מה אנחנו אומרים על זה? אז אני חושב להציע. שני דברים חשובים להגיד בעניין הזה. מזגן עובד, נתחיל להיות פה חם, אתם עליו, אני לא... נראה לי קודם הוא היה רק על איזה עברו כזה או משהו, אתם רוצים לשים אותו קצת ש... אז בואו נאמר בעניין הזה... מסתדרים? צריך עזרה שאמר שמסתדרים? אז אני אומר שני דברים אני רוצה להציע בעניין הזה. דבר ראשון, באופן יחסי זה חיצוני, נכון? בסוף, הבן אדם הוא לא העדה. זה לא שאם הוא כזה, אז כנראה הוא כזה. זה הסטיגמות האלה שהן לא בהכרח נכונות. בסוף מה אנחנו מחפשים? מחפשים את הפנימיות, מחפשים את האופי, את האישיות, את המידות, את הכיוון חיים וכל הדברים האלה, הם לא בהכרח שזה אוטומטית, אם הוא מהעדה הזאת, אז כנראה יש לו את כל הדברים האלה. הוא קודם כל בן אדם. בואו נסתכל עליו כבן אדם. וחבל שנפסיד בן אדם רק בגלל, חבל שנפסיד בחורה, חבל על הזמן, רק בגלל שהיא לא מהעדה המתאימה, כי אנחנו פחות אוהבים את הערבובים האלה. עכשיו, לא מדבר איתכם על זה שהיום דור הגאולה וקיבוץ גלויות, ואני חושב שהציבור שלנו באמת הוא, ברוך השם, מבחינה הזאת, לצערנו, לעומת מה שקורה אצל החרדים והליטאים והספרדים והשס והאשכנזים והחסידים, ושם אין חיבורים בכלל, לצערנו הרב, אצלנו, ברוך השם, בציבור שלנו, חיבורים הרבה יותר קיימים, הרבה יותר בטבעיות, חיים ביחד, עושים איזה פחות עניין, כמו שגם בישיבה אנחנו משתדלים לחנך ולהרבות, וחלק מהסיפור זה הניסויים ביחד האלה, שהם באמת מערבבים את המשפחות, והם באמת לומדים אחד מהשני וחיים ביחד, וזה דבר שהוא גם נפלא במישור הלאומי, במישור הרחב יותר. אבל גם במישור הפרטי, האינטרסנטי הכי אישי, חבל להפסיד אם זה בחורה טובה שמפסידים אותה. היי, תגידו, וזו שאלה טובה, תגידו, תשמע, אבל בכל זאת יש דברים שזה במנטליות, זה אחרת, זה אוכל אחר, זה אחרת, כאילו, זה לא אותו הדבר, זה לא, יש איזה סגנון, איזשהו סגנון חיים כזה, זה מנטליות כזאת, האשכנזים כאלה, יבשים כאלה, הם כאלה זה, הם כאלה, נכון, הם לא חמים, והספרדים הם חמים, והם חבקים, והם זורמים כאלה, והאשכנזים כאלה, יבשים כאלה, אירופה כאלה, לא מתאים. אז אני אומר, בעניין הזה, עוד פעם, בהנחה שהבחורה עצמה היא בחורה שאנחנו רוצים, שחבל לפספס אותה, שהיא בחורה טובה, יש פה איזו עבודה משותפת שהיא קשורה לכל מה שיקרה בחיים שלנו. כל החיים שלנו יהיו בנויים על הרבה מאוד הבדלים ושינויים בינינו, שנצטרך כל הזמן לתווך עליהם ולחבר אותם, וזה לא רק עניין של עדות. עניין של עדות זה עוד כסף קטן, לעומת הדברים שנדבר עליהם בעזרת השם בפעמים הבאות, על הבדלים נורא נורא גדולים שיכולים להיות בכלל בין גברים לנשים, בכלל. לא משנה איזה עדה ואיזה זה, תמיד יהיו הבדלים גדולים ומשמעותיים בין גברים לנשים, שנצטרך ללמוד להתגבר עליהם. וחוץ מזה שזה גברים ונשים, זה סתם שני אנשים שונים, שכל אחד חי 22 שנה, פלוס מינוס, לא לבד לגמרי, אבל לא 24-7 עם עוד בן אדם. וזה עצמו חייב אותו להמון המון רגישות וויתור והקשבה ותקשורת ומלא מלא דברים. זאת אומרת, בכל מקרה צריך לעבוד על הדברים האלה. אז המקסימום שאתה יכול להגיד לעצמך, אז זה אומר שיהיה עוד איזה, בתוך כל המערכת הזאת שהזכרנו עכשיו, אז אולי יהיה עוד איזה משימה קטנה, שיהיה גם עוד קצת הבדלים מנטליים, שיקח לנו קצת זמן לקבל אחד מהשני, ודווקא לסמוח לפעמים בקבלה אחד מהשני, ולפעמים לוותר על משהו לטובת משהו שהשני רגיל. זה לא... זה לא כזה סיפור, בגלל שממילא צריך לעשות את זה. כלומר, אנחנו, בסוף אנחנו נראה שזאת הנקודה המרכזית, נדבר על על האופי, נדבר על כל הדברים, בסוף זה יהיה מרכז העניין. יש פה עבודת מידות משותפת, שאותה הולכים לעשות ביחד, בעזרת השם, עשרות שנים רבות, וזה חייב להיות מישהו שאפשר לעשות איתו את העבודה הזו. מבחינת האישיות של הבן אדם. זה בן אדם נוח, זה בן אדם נעים. גם אנחנו צריכים להיות אנשים נוחים ונעימים. ומאלה אנחנו גם נבחר, נחפש אדם כזה שהוא אפשר לחיות איתו. ולא כל דבר הוא כועס או מתעקש או זה, נדבר על זה. נדבר על זה בבחירת האישיות. על איזה דברים בעיקר לשים את הדגש. בסוף כולנו יודעים מידות טובות, בסדר, לומדים קצת ישרים, לומדים זה, כולנו יודעים מה זה מידות טובות. ברור, בסדר, שיהיה אדם טוב, שלא יחס, שלא זה, שיהיה הכל טוב. אבל בסוף נצטרך להתמקד יותר על הדברים שהחיים, שבעיקר איתם חיים, ואם הם קיימים, אז אפשר לצלוח כל משבר, ואפשר לעבור כל קושי, וממש כאילו, יכול להיות שיהיה קשה, אבל אפשר לעבור כל דבר, כי זה אנשים שביחד הם טובים, והם חזקים, והם עשו עבודת מידות עד היום, והם הולכים לעשות עבודת מידות ביחד מהיום. הם יודעים, הם מדברים על זה, הם מבינים את זה, שיש להם נקודת פתיחה משותפת טובה, ברוך השם, לפי כל מה שהם עשו עד היום, וזה התחלה לעבודה עכשיו מתוגברת, בגלל שעכשיו החיים יזמנו הרבה יותר קשיים מה שהיה עד היום. מה שהיה עד היום זה בסוף ניסיונות היו, אבל הם פחות מאשר צריך להיות לחיות עם בן אדם, מה שנקרא 24/7. חלון סגור עם אור, בלי אור, מזגן, לא מזגן. אלף ואחד שאלות, מהדברים הכי קטנים של היום-יום, שצריך להחליט כל דבר ביחד, זה לא... כל דבר ביחד ממש, זה וברור שכל הזמן צריך לחפש את הדרך, איך זה עובד ביחד, איך מתגמשים, איך, על מה מבטרים, על מה לא וכו'. אז אני אומר את זה בהקשר גם הזה של, כי הרי למה זה, תשמע, זה מנטליות אחרת, צריך להתרגל לראש אחרת, צריך זה, אבל שוב, אם כל הדברים האחרים הם טובים, אז מה זה? אז עוד קצת עבודה, גם על התחום הזה. זה אני חושב מבחינת האמת האובייקטיבית. מה שקשור להורים, זה כבר שאלה יותר גדולה, זאת אומרת, אם ההורים מתעקשים, אומרים לך, תשמע, אין מצב, אתה לא מביא הביתה מישהי כזאת, אני רוצה לקוות בשבילכם שאף אחד מההורים שלכם הוא לא קיצוני ברמה הזאת, אני מקווה. שזה כבר דור חדש כבר שהוא לא כל כך, לא כזה עקשן כמו הדורות הקודמים. אם חלילה זה כן. לא יודע, אולי כדאי לעשות שיח הזה בבית, אולי אפילו כבר מעכשיו. אולי כבר מעכשיו, אפילו לא לחכות כאילו לבום, לסיטואציה שוואו, קיבלת בדיוק את ההצעה שהיא זה. אולי ככה שיח עם ההורים, תשמעו, אני מתחיל לצאת. בכלל לדבר עם ההורים באופן כללי זה טוב, זה עוד נושא. לדבר עם ההורים זה טוב. אז אפשר לדבר איתם גם על זה. מה אתם אומרים? אני חושב, אם אתם חושבים, אם אתם מסכימים איתם, אז אתם איתם, אז בסדר, זה גם בסדר, לא חלילה, אני לא... הכל בסדר. מי שמרגיש שדווקא טוב לו בזהות הזאת הדתית, והוא לא רוצה להיכנס לזה, בסדר, לא קרה שום דבר, הכל טוב. אבל אם הוא כן פתוח, אם הוא כן נפתח יותר מבחינה אישית לדברים אחרים גם, אבל הוא חושב שההורים לא. אולי כדאי לשוחח איתם על זה, ושתף אותם במה שאתה חושב. ויכול להיות שהם, וואלה, יכול להיות שהם יגידו, אתה יודע מה, בסדר, בוא, אנחנו איתך, אם זה מה שתרצה, אנחנו, לא, אנחנו לא נעמוד בפניך, אם דווקא תחשוב שזה, זאת ההקלה שמוצאתכם בעיניך, וזה, אנחנו לא נעמוד בעיניך. ואז אתה יודע שאתה יכול להיות פתוח ומשוחרר, ולא נעול מראש, כאילו בהצעות, אתה צריך ישר להוריד חלק מהדברים, כי הם לא מתאימים בגלל הדבר הזה. אולי נקודה קטנה שקשורה לא רק לנושא שלנו, אלא בכלל, אני אפילו רשמתי לעצמי פה את זה באיזה יום, שכתוצאה מאיזו שיחה אישית עם מישהו, שאמר לי על שההטרדות האלה שיש לו בגלל שהוא מתחיל לעסוק בנושא השידוכים, הן ממש מוציאות אותו כאילו מה שנקרא מהאיזון, מהיכולת להתרכז בלימוד, בתפילה וכל זה. וזה, ופה זה ממש נראה לי נושא שנורא נורא כדאי לעבוד עליו, כי באמת אתם ממש בהתחלת החיים ממש, וחייבים ללמוד בחיים להתמודד, לא להתמודד אלא לחיות, לא אפילו הייתי קורא לזה להתמודד, אלא לחיות במקביל עם מספר, תחשבו על אדם, כל אחד מכם רואה את המשפחה שלו, רואה את ההורים, רואה אנשים מסביבו, יש להם גם את הבית, גם בבית יש אישה וגם יש ילדים, ויש לו גם את העבודה, ושם יש את האתגרים של הזה, ויש לו לפעמים גם עוד איזה אתגר של איזשהו קהילה, או איזה משהו שהוא חי בתוכו, שגם שם לפעמים יש לו איזה עניינים ואיזשהו ממשק עם הדברים. הוא צריך להחזיק ראש על מספר דברים, בלי שכל דבר לעצמו נפגע. זאת אומרת, אני עכשיו עסוק בזה, אני עסוק בזה, אני שולט על המחשבות, תגידו מה, זה קל להגיד, אבל לא קל לעשות. אבל זה אפשרי. זה אפשרי לחלוטין. יש גם שיטות, יש גם היום שיטות מקצועיות, שיטות, יש כבר ספרים, יש... ויש את האדם, את האדם עם עצמו. עכשיו אני לומד, אז זהו, עכשיו אני, תורך העניין, סוגר מדפים, סוגר את הדברים, אני עכשיו פה, עכשיו מתפלל, אני מתפלל, אדרבה, בתפילה בכלל, תפילה זה המקום הכי חשוב בכל הנושא הזה של זה, מה בסוף, כל מה שאנחנו מדברים פה, זה רק איך לעשות ההשתדלות הכי טובה, בסוף, הקדוש ברוך הוא, בסוף הוא מזמן לנו, ולכן התפילה זה הדבר הכי חשוב לעשות בכל הסיפור הזה, אחר כך עושים כמו בכל דבר, גם השתדלות מעשית, אבל באמת תלמדו את עצמכם, זה באמת, זה רק בחורי ישיבה יש להם את הדבר הזה, את הפריבילגיה הזאת, שכשהם תרודים במשהו, אז פתאום הם בזה, הם כבר לא יכולים לחשוב על כלום. למה? יש לו דייט, הוא כבר לא עושה. הוא בכלל מאורס, בכלל קיבל פטור מלא, כאילו, מכלום. למה הוא מאורס? מאורס, מה? הוא צריך לעשות טעימות באולם, הוא צריך עכשיו לקנות איזה ארון, אז מה אתה רוצה ממנו? שעוד יישב גם עימד תורה? הוא צריך עכשיו לזה. אז הוא עכשיו שלושה חודשים, עכשיו כל היום מתעסק עם איזה ארון לקנות ואיזה... זה. יאללה, בן אדם, אנשים חיים, אנשים עובדים, אנשים סטודנטים מתחתנים, אנשים שעובדים מתחתנים, אנשים שהם בצבא מתחתנים, והם חיים, הם עושים תוך כדי זה עוד כמה דברים, הם לא הפסיקו לחיות. אממה, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה, אז הוא ברגע שהוא יש לו איזה משהו אחר, אז הוא כבר כל כולו הולך כבר למשהו האחר. והוא כבר לא... זה לא לעניין. באמת, זה לא רציני. זה כמו שדיברנו פעם הקודמת על הדייטים. היא אומרת, אני לא יכולה ביום זה, אני עובדת. פה אני עושה, פה אני... רק הוא אומר, אתה אין בעיה, רק תגיד אם אתה שאת אומרת, אני בא, הכל. מה, בן אדם, אתה רציני, מה, אתה לא עושה פה משהו רציני, אתה לא משקיע זמן, אתה לא משקיע מאמץ, אתה לא עובד, אתה לא... ודאי שאתה שם, ודאי שאתה רוצה להיות שם, ואתה גם שם. וזה גם לחיים בסוף זה יהיה ככה. אז אני אומר, באמת צריך ללמוד את הדבר הזה, איך מתפקדים טוב, ו... במקביל, עושים את הדבר הזה, כן. אז יש יום חמישי בערב, אם זה הפגישות עצמם, חמישי בערב, יש מוצ"ש, בטח של שבת חופשית, אתה צריך עוד ערב בשבוע, בסדר, נוסע, חוזר, לא עכשיו, נוסע שעתיים, 8 שעות קודם, חוזר 15 שעות אחרי, כבר איבדת את כל ה... מה? בוא. לא, לא נגמר החיים, לא נגמר העולם עם הזה, כל יום, 3 שעות בטלפון, כאילו, בוא, יש זמן, מדברים, בסדר, יש גם מחר, יש גם אחרותיים, ובאמת, זה לימוד גדול, זה לא רק על דייטים, זה יכול להיות טרדות אחרות, כאלה ואחרות, צריך ללמוד איך לשלוט על המחשבות, איך לחלק את הזמן, וכן, עכשיו אני לא חושב על זה, אני סוגר, אני בהפסקת צהריים, יהיה לי זמן, אני אחשוב על זה, עכשיו, לא, עכשיו אני פה. וזה מאוד מאוד משמעותי וחשוב, זה עבודה שמולץ וצריך וראוי לעשות אותה. טוב, נגמר לנו הזמן, בעזרת השם. יום שני הבא, בלי נדרים, נמשיך, בעזרת השם. תהיו.